go. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב, מאזינים, ערב טוב לאריה מליניאק.
אהלן, מה המצב?
אני סבבה, אני יודעת, כפוף לאומיקרון.
לאומיקרון?
כן.
תשמעי.
אומיקרון, אומיקרון.
אומיקרון.
כן.
תשמעי, אחד הדברים שבאמת גורמים לי אי נוחות, בתוכנית ספורט הייתי מגדיר את זה קצת אחרת, זה סיכומי שנה. באמת, פריחה על כל הגוף, מוספים בתשלום כמובן בעיתונים.
זה הביא לך עם את הקריזה, אה?
אני התפרנסתי עד לא מזמן מעיתון.
כן.
תבינו, עיתונים מתפרנסים ממוספים ומכנסים.
נכון, נכון.
סוף שנה זה חגיגה גדולה, אבל כשזה בתשלום, בוא נגיד, שימו כוכבית. זאת אומרת, זה אנשים שהיו מוכנים שנים.
אנחנו היום הכנו לכם הפתעה, תכף נספר לכם, לא בתשלום, לא בתשלום, בהתנדבות מלאה, כן.
אבל אם אני כבר נתתי שפיץ קטן, אז אני אשים גם כוכבית.
יאללה.
אני ממליץ לאנשים לקרוא את הפתיח של המול של כלכליסט, יואל
אסטרון.
פשוט מאסטרפיס שמציע, חבר'ה, בוסטר של צניעות. אין לנו מושג מאיפה זה בא, לאן זה הולך, מה עושים, כולם מנחשים, תפסיקו לאלה. עכשיו, תמונת הפסד, אם אפשר להגיד, ההפך מתמונת ניצחון, הסרט החדש, ביום שישי בערב, בחדשות 12, יש שם האולפן, יושבים ומתווכחים, יש אורחת באולפן, פרופסור סיגל סדצקי, מומחית לאפידמולוגיה, ויושבים ירון אברהם וירד ניר, ומתווכחים על מוטציות, על זה, על בוסטרים, ויושבת לידם סיגל סדצקי, במשך 10 דקות הם מתווכחים, הם לא פונים אליה בכלל.
למה צריך אותה?
ונעבור לפרסמות. אני אומר, רבק, תשמעו מה אומר יואל אסטרון. חבר'ה, קצת צניעות.
כן, אפשר, נניח, לא חייב לתת לאנשי המקצוע לעשות את עבודתם, ולא לקפוץ למסקנות לא מאומתות, כמו אורלי וגיא נגיד, שהחליטו ברוב ידיעתם האפידמיולוגית כמובן, שזה פוגע בפוריות ומביא לידי לידות שקטות. אתה שמעת את זה?
אני לא שמעתי,
החיסונים, כן.
לא שמעתי מאורלי וגיא מאז שהם עזבו את הטלוויזיה.
אוקיי, לא נורא.
בסדר.
בסדר, הכל טוב. מה יש לנו היום בתוכנית? למה אנחנו, מה זה מלאים?
או, תודה ששאל.
אז בבקשה.
במקרה הכינותי. המלחמה בעושק הקשישים עולה מדרגה. חקיקה חדשה תעצור את העברת הכספים לחברות העושקות. אחת העומדות מאחורי תיקון החקיקה, השרה לשוויון חברתי מרב כהן, תהיה איתנו כאן, ועל מה היא תדבר? על עוד חקיקה משמעותי שהובילה בנושא, וגם על דוח העוני, והעלאות המחירים של אוסם, איך לא? יש גם על הקורונה כמה מילים נדבר איתה. שפעת העופות בישראל ממשיכה לפגוע בלולים ותביא לעלייה במחירי הביצים. וזה לא הדבר היחיד שמתייקר. למה מחירי התותים בישראל כל כך גבוהים? והאם נראה בקרוב הוזלה? נשמע כאן שני חקלאים, כל אחד בתחומו שיביא לנו את התשובות, והיום הזה מביא איתו גם בשורה גדולה ללקוחות דואר ישראל. מתחיל, יש הוראה של שר התקשורת, תהליך הפרטה מלא מתחיל, מנכלית משרד התקשורת תהיה כאן ותסביר את המהלך.
והנה לדובדבן שבקצפת, שבקצה של הפייליה, של האברסט, של התוכנית הזו.
בבקשה.
אנחנו הכנו לכם סיכום שנה משלנו. נו.
את רצינית?
כן, כן. לא שיר, לא שיר.
כל אחד מאיתנו יביא את המועמדים שלו לרשות מצעד האיוולת.
הכלכלי, לא סתם. מצעד האיוולת הכלכלי, חברים. אבל אנחנו רוצים לפני כן לספר לכם איתנו היום בצוות, האורחות והמפיקות מלי בנימינו וליאור שד משפיצר על השידור, אילי קונפלד שלנו, ובדיגיטל עדן בן ארי, שני רומנו ואלון כץ. ואנחנו נתחיל בכותרות שנחלוק איתכם היום קצת בצורה אחרת. היום אנחנו יותר פריסטייל, איזה כיף לנו. אז ככה, הבנקים אריה לא יוכלו לסרב באופן גורף לקבלת מטבעות קריפטו. הבנקים ידרשו לכבד הפקדת מטבעות דיגיטליים שהגיעו מגוף בעל רישיון במסחר במטבעות.
את לא תאמיני, נו. כמה אנשים תומכים ומתנגדים להצעה הזאת בלי שיש להם מושג בכלל מה זה מטבעות קריפטו.
אנחנו נתנקם על זה מיד דיון באולפן עם מומחה לבנקאות שלא נפנה אליו.
בבקשה.
אחרי המחאה, המשטרה אישרה את קיום הילולת הבבא סאלי בנתיבות, והצו שהוצע נגד קיום ההילולה יבוטל. בשבוע הבא יתקיים האירוע, תחת הגבלות שהבולטת בהם איסור כניסת הקהל למתחן הקבר, ועריכת ההילולה באוויר הפתוח, סוג של תו ירוק שכזה, לא ממש ברור.
את יודעת שגם מוות של 45 איש במירון נגרם כתוצאה מעניין שהתחיל כאילו בקורונה. הוויכוח היה כאילו כמה אנשים אנחנו נכניס למירון. כן, אבל לא בגלל דוחק.
חלילה.
קורונה. אז אני מודה מראש למי שהחליט את ההחלטה הזאת, שמנע אסון עוד לפני שקרה.
אתה לא יודע אם הוא מנע אסון, כיוון שההילולה תתקיים, אנחנו נקווה שלא יהיה אסון, לא אסון חס וחלילה בחיי אדם, וגם לא אסון אפידמיולוגי.
מצוין.
לעניין הבא, לבנק הדיגיטלי. הבנק הדיגיטלי משיק שם חדש, 1-0, כך יקראו לו, והוא יתחיל לקלוט בהדרגתיות לקוחות נוספים. בשלב הראשון הוא יספק את כל שירותי הבנקאות שאנחנו מכירים, מאוחר יותר גם ייתן שירותים של ניירות ערך, ורק יש עדיין איזשהו, עוד איזו משוכה, הוא עדיין לא פתוח לציבור הרחב, יש רשימת המתנה.
יפה. אז מכיוון שחבר שלי הוא המפרסם של הבנק הדיגיטלי, אמרתי לו שאני מבקש שישמור לי את 0001.
לא, זה נתפס.
ולכן אני מחרים את הבנק שעדיין לא קם.
אבל
או שאני ראשון, או אני, או אף אחד.
כן, ואו לחילופין, אם תרצו, יש לכם פה פרזנטור בפוטנציה, אני ממליצה, כאילו זה.
אני לא אגיד.
אוקיי, והדבר האחרון, התאגדות רשתות המסחר והאופנה, וההסעדה יקיימו היום ישיבת חירום בשעה 5, ועל הפרק השבתת ענפי המסחר בישראל. אנחנו מעברונון ומתחילים. כן, אנחנו רוצים לומר ערב טוב לשרה לשוויון חברתי, חברת הכנסת, לא, את לא חברת כנסת, נכון?
אני רק שרה.
רק שרה, את נורווגית, כן.
זה 200%
נקרא גם ככה. אני יודעת. מרב כהן, כן.
יפה, לפני שמתחילים, אני רוצה להגיד לך, הפכו את העניין הנורווגי לאיזה סוג של כללה. ואני אומר לך, כל השרים, או לפחות רובם, חייבים,
נכון, חייבים,
לא, להפך, שילכו בבוקר, לא להיות.
אוקיי, זה מה שאמרתי.
100%. ולא נורווגי, ולא שוודי, ולא בטיח. שר ילך לעבוד, וחבר כנסת ילך חוקק.
יפה מאוד. את מסכימה, אני מניחה...
אני חשבתי כך תמיד, גם לפני שהייתי שרה, זה שתי משרות מאוד חשובות, וכששרים הם גם חברי כנסת, הם הלכה למעשה לא באמת מגיעים לוועדות ולדיונים, ולא עושים את התפקיד שלהם שם, ואז אין מי שמפקח על הממשלה.
יפה, ומה עם הפרדת רשויות? זה א' ב'.
כן, תגידי, אנחנו, בואו נתחיל בנושא הראשון, חברות האשראי הפסיקו את העברת הכספים לחברות המעורבות בעוקץ, מהלך שקידמתי יחד עם שרת הכלכלה, משרד המשפטים, הרשות להגנת הצרכן, סחר הוגן, תיקון לחוק, בואי תסבירי לנו מה הוא כולל.
אז קודם כל זה חלק מהמלחמה שלנו בעושק הקשישים, שזו מלחמה שהייתה לי את הזכות להוביל עוד לפני שנכנסתי לפוליטיקה, וזו המשימה שאמרתי שאני חייבת לבצע אותה, אז אנחנו מיישמים את הדברים צעד אחרי צעד. עוד לפני שנכנסתי לפוליטיקה הצלחנו למוטט חברות שעוסקות בעושק קשישים, אבל עשינו את זה באמצעים של שיימינג, ועכשיו אנחנו בעצם מביאים חקיקה חוק אחרי חוק, כדי לשנות את כללי המשחק, וכדי שהדברים האלה לא יחזרו על עצמם. אז במקרה הזה, החקיקה בעצם קובעת שברגע שהרשות לסחר הוגן חוקרת ורואה שיש חשד שחברה מסוימת מנצלת קשישים, אז היא יכולה במיידי, אפילו על בסיס חשד, להודיע לחברת האשראי להקפיא רגע את הפעילות של החברה הזו, וגם לא לשחרר את הכספים שהיא אמורה לגבות עבורה מצרכנים. אחרי שתהיה ממש בדיקה מעמיקה ויוכח שמדובר בחברה מה שנקרא חברה מפירה בנסיבות מחמרות, שהיא באמת גנבה כסף מקשישים, אז גם חברת האשראי תחויב להחזיר.
מי אמור להודיע? רגע, עשרה כהן, אני קצת איבדתי אותך. מי אמור לדרוש, או האם חברת האשראי צריכה להפוך לשוטר של חברות העוקץ, אלא חברות שעוקצות קשישים? זה לא התפקיד של הרגולטור? מה פתאום הם מפילים את זה על חברות האשראי?
קודם כל, כבר היום לחברות האשראי יש אחריות. אם הן לוקחות מהצרכנים דמי סליקה ומתעשרות מזה שיש להם גישה לכיס שלי, שלך ושל כולם, אז יש להם גם אחריות לצד הגישה הזו לארנקים שלנו והכסף שהן מרוויחות מזה. האחריות אומרת זה שאם הן מקבלות תלונות על חברות שהרבה צרכנים מבקשים לבטל עסקאות וטוענים שהן לא ביצעו את העסקה או שהטעו אותם או שהתחזו בפניהם או שזה לא מה שקרה, אז מחובתן לבוא ולבדוק את הדברים, ואם הן רואות שיש פה חברה לא תקינה כבר היום, הן מחויבות לעצור את הסליקה. בדיוק כפי שאם נגנב לך כרטיס אשראי, הן מחויבות להגיד לך שיש פעילות חריגה בכרטיס, ולבטל אותו וגם להחזיר כספים אם גנבו אותו. תשמעי, גנבו לך כספים, זה אותו הדבר.
תשמעי, הבעיה מתחילה מזה שהחברות האלה שעוקצות קשישים מקבלות אנשים מגוחכים. זה לא מרתיע אותם לחזור לעניין הזה. ואני מניח שעונשי מינימום זה לא משהו שאת אוהבת.
אני מאוד אוהבת, משרד המשפטים לא אוהב, אני מאוד מאמינה בעונשי מינימום, אני גם בימים אלה עושה עבודה מול משרד המשפטי שהיא מאוד מורכבת כדי להביא עוד חקיקה שתעשה עמת מסך במקרה של אנשים שנצלים כלכלית מבוגרים, כי אני לא רוצה שימשיכו להטיל כנסות על חברות בערבון מוגבל, כי אף אחד לא משלם את הכנסות האלה, כי הם סוגרים את החברה ופותחים חברה אחרת ואז אתה נשאר ברשימת הנושים וזה לא אפקטיבי. אני חושבת שפה צריך גם כנסות אישיים עליהם, שאם הם נמצא שהם עשו דברים כאלה, אז שימכרו את הדירות פאר שלהם ואת רכבי הפאר שלהם,
אוקיי.
שנקנו מכספים גנובים והחזירו את הכסף לצרכנים.
אני רואה שיש תזכיר חוק חדש שמאפשר לבתי דין משמעתיים להשעות באופן זמני עורכי דין העושקים קשישים.
נכון, עכשיו, זה גם חלק מה...
רגע, עכשיו השאלה... מה זה בתי דין משמעתיים? זה לא בית משפט, זה של מי? של לשכת עורכי הדין?
כן, יש בעצם, מכוח חוק לשכת עורכי הדין, יש בתי דין שיכולים להטיל סנקציות על עורכי דין. אממה, היום, כדי להשעות בן אדם, לקחת לו את הרישיון, אתה צריך פחות או יותר פסק דין חלוט שיורה על כך שהוא עשה דבר לא תקין. וזה לוקח שנים, ובזמן הזה אנשים נוספים נופלים קורבן. אז החקיקה שאנחנו מביאים, יחד עם שר המשפטים כמובן, זה שכבר ברגע שבית הדין רואה שיש פה תלונות חמורות ויש חשש שהציבור ייפגע, הם יכולים להשות אותו באופן זמני עד לבדיקת הראיות.
אני מקווה שאני עוד אזכה בחיי לראות את העורך דין הראשון שמושעה, אבל בסדר.
כן, גם אני לא רואה איך החבר'ה של החונטה משעים על דברים כאלה.
כן, אבל את לא בגילים.
אני חושבת, אל תהיה פסימי ככה.
לא, לא, הוא לא
בריא.
לפחות 120, אם לא יותר.
אני חושבת שזה האינטרס של עורכי הדין להוקיע ולנקות מתוכם את אלה שעושים שם רע למקצוע כל כך חשוב הזה של עריכת הדין. רוב עורכי הדין עושים עבודה חשובה מאוד ועוזרים להרבה אנשים, ויש כאלה שמנצלים את מעמדם לרעה, ולכן זה האינטרס של עורכי הדין, שהם הרוב המוחלט, שהם אנשים טובים, להוציא מתוכם את אלה שעושים שם רע ועושים שימוש לרעה במקצוע טוב, הזה.
אני רוצה לשלב שני עניינים ביחד, בסדר? קודם כל, העניין שקו העוני מזכיר לי קצת את הקו האדום בכנרת. את היו משחקים עם הקו הזה כל הזמן.
לא, אז... אני רוצה באמת לשאול, ככה, לא יודעת, אולי את יודעת, בטוח את יודעת. מי קבע את הרף של 2,811 נדמה לי? זאת אומרת, זה
חצי הקו. מהשכר החציוני, יש נוסחה.
כן, בסדר, אחלה נוסחה, הכל בסדר.
כן, אז הנוסחה באמת משתנה, בהתאם לסכר.
יפה, זאת אומרת שאם מישהו מרוויח 3,000, סליחה, הוא מעל הקו העוני, זאת אומרת שאם 3,000 מישהו מצפה ממשפחה לקלקל את עצמה, מה זה הטמטום הזה?
זה נשמע לי הגיוני ש-3,000 זה מעל הקו העוני, אם זה חצי
מההכנסה החציונית. כן.
אני צריכה לבדוק את המספרים האלה.
לא, אבל זה, כן, זה טיפשי לחלוטין, כן.
נכון.
אז בואי, אם מדברים על זה, זה הרי קשור ליוקר המחיה.
נכון.
ואת, אני למדתי, אני עשיתי טסט עוד על גיר רגיל. והכי קשה...
מה קורה? היום, אתה יודעת, נורא נוסטלגי.
את יודעת מה הכי קשה היה? זינוק בעלייה, זה היה נורא קשה. עכשיו, אני קורא על זינוק בעלויות שלא נראה בעבר, ואוסם מעלה מחירים וכבר כולם אחריה. איפה חלקה של הממשלה בחגיגה הזאת?
אז רגע, זה שני סעיפים שונים. לגבי אוסם ויוקר המחיה, אני חושבת, תראה, אני יכולה לבוא פה ולדבר, אסור לאוסם לעלות מחירים וזה, אבל היא חברה פרטית, היא לא שואלת אותי מה לעשות, והדרך שלי כמתווה מדיניות להתמודד עם זה, זה לייצר תחרות. ואני חושבת שבהקשר...
לא חייב רק, סליחה, השרה.
יש עוד כלים.
מה, לפקח על מחירים?
לא.
אז מה?
את זוכרת שמשה כחלון, בשבתו כשר האוצר, עם אותה חברה עצמה, ששמה אוסם, הזמין אותם אליו ללשכה, כשהם התכוונו לעלות מחירים, בזמנו, לפני כמה וכמה שנים, מרוב ממשלות התבלבלתי, והוא אמר להם, חבר'ה, עזבו אתכם באימא שלכם, לא כדאי, לא אלו. למה לא ראיתי את שרת, שר האוצר עושה את זה, או שרת הכלכלה עושה את זה?
קודם כל, אני חושבת שאפשר, אבל אני עדיין חושבת שאני צריכה לשנות את כללי המשחק, כך שמי שירצה לנצח יוריד מחירים, והדרך הברת קיימה, ולא הקצרת מועד לצורך פוטו-אופ, שזה יכול להיות מושג, זה באמצעות יצירת תחרות. כי אז פשוט באינטרס שלהם, אם הם יעלו מחירים, הצרכנים ילכו למוצר אחר, ונתח השוק שלהם יקטן, וכך גם הרווחים, ולכן לדעתי הדרך הכי יעילה ואמיתית לאורך זמן זה לייצר תחרות. ופה יש את הרפורמה ביבוא, שאני חושבת שהיא רפורמה מאוד משמעותית, שאני מקווה שהחל מיוני אנחנו נראה פה הרבה יותר מותגים. הרפורמה הזו בעצם אומרת שגם לא נפקח על ברגולציה, הרגולציה תוקל, ואז אנחנו נוכל לראות יותר מוצרים מחול שמגיעים, וגם נוכל לקנות, להביא לכאן מוצרים בתקן אירופאי, ולא רק בתקן ישראלי, ואז נראה מכל מוצר ומוצר, יותר מותגים, יותר יצרנים, יותר תחרות, ואז אוסם תחשוב פעמיים אם כדאי לה או לא לעשות את הדבר הזה, כי פשוט יפנו למותג אחר שהוא מגיע מאירופה.
זה יקרה.
בעיניי זה הדבר הנכון.
נכון, זה יקרה בעזרת השם ושופרסל. אני, איכשהו אני לא יודע, אבל על המדף רואים רק אוסם, ושמישהו יבדוק את זה, כי אוסם היא אמנם מעסיקה עובדים ישראלים וכל הכבוד,
היא חברה שוויצרית,
היא חברה זרה בכלל,
היא שוויצרית, אנחנו קוראים לאוסם בעצם נסטלה,
נכון,
כן, אבל את יודעת, השרה כהן, אם אנחנו לא מצליחים להעביר את הרפורמה בחקלאות שאמורה להוריד מכסים ולהגביר יבוא, איך את רוצה לעשות כאן, את יודעת, את רפורמת היבוא, מי ייתן לה להתקיים, הרי נסו לתקוע לה...
רפורמת היבוא עברה.
בסדר, אבל לא יושמה, בינתיים לא יושמה.
היא כן, בינואר בעצם יוצאת הרגולציה, וביוני המוצרים החדשים כבר אמורים להגיע, אני עוקבת אחרי זה, כי אני חושבת שזה באמת יהיה מאוד דרמטי להורדת יוקר המחיה בהיבט של מוצרי הצריכה. הרפורמה בחקלאות הוצאה מחוק ההסדרים ונידונה בנפרד ולכן היא מתעכבת. אני מבינה גם את הרגישות כי צריך פה למצוא את האיזון בין השמירה לחקלאות המקומית לבין הרצון להוריד את יוקר המחיה. אני בעד הרפורמה בחקלאות אבל אני כמובן גם בעד השיפוי שצריך לתת לחקלאים כי אנחנו רוצים שתהיה חקלאות בישראל, זה חשוב.
השרה מרב כהן, כן.
אני מציעו פה את האיזון ואני מאמינה שזה יקרה.
השרה מרב כהן, השרה לשוויון חברתי, המון תודה על הדברים.
תודה.
תודה לכם.
תודה, תודה. ועכשיו אנחנו פונים למיכל קדוש עם דיווחי התנועה. בגלל שאנחנו כל כך אוהבים אתכם, אז למרות שאריה לא אוהב סיכומי שנה, קבלו את הדבר הבא.
עכשיו, באיפה הכסף? מצד האיוולת הכלכלית, 2021.
כן, אנחנו דירגנו לכם שלושה מקומות במצעד האיוולת הכלכלית שלנו לסיכום שנת 2021, ואנחנו נתחיל עם אילי.
מצעד האיוולת הכלכלית 2021, המקום השלישי.
טוב, במקום השלישי, אני,
שלך, כן,
שלי, במצעד כן. האיוולת, אין יותר מטומטם מלקנות מכונית ב-200,000 שקל בשביל לעמוד אחר כך בפקק.
יפה, יש... וקנו כאלה כמה? 300,000 השנה.
300,000 מטומטמים.
כן.
ואני אחד מהם.
לא נכון.
גילוי נאות.
תתבייש, אלוהים. אלוהים, יחף הולך לי פה בקפקפים. אז זהו, במצעד הוולט אצלי המקום השלישי, ניתן בכבוד רב להסתדרות על עסקת החבילה. המטומטמת שהם חתמו עם האוצר. ארנון בר דוד אמר, אוקיי, בואו נטיב עם העובדים. אז אין בעיה, שכר המינימום יעלה מ-5,300 ל-6,000 שקלים ב... ארבע שנים. כל שנה שקל. אחר כך הם ויתרו על קיצור שבוע העבודה. וכדי לשים חטא על פשע, כן? הם את השעות הנוספות עושים בחישוב חודשי. ולא יומי. זאת אומרת. נכון? מגיע למקום שלישי?
100%.
מצד האיוולת הכלכלית 2021. המקום השני.
תשמעי, במקום השני, אני היום קראתי עיתון, פשוט התפלצתי, וזה חוזר על עצמו כל פעם מחדש. תביעות ייצוגיות. מישהו נדפק, פונה לעורכי דין, מגישים תביעה, האיש בסוף מקבל שקל, והעורכי דין 9.5 מיליון. יפה. מה יהיה הסוף?
מה יהיה הסוף?
מה יהיה הסוף? אל תתבעו. או... הגיע הזמן לעשות איזה חוק.
תתבעו ותעשו איזה...
עורכי הדין לא יכולים שיעשו חוק יותר מ10%.
לא. עורכי הדין לא יכולים לקבל יותר ממה שמרוויח
התובע. דאון דנאי. יפה מאוד.
אוקיי, המקום השני שלי במצעד האיוולת ניתן לעסקת רדמד. העברת הנפט מהאמירויות... העסקה של קצא, כמובן, אלינו, זאת אומרת, קצא הפכה אותנו לפח ההשפעה של הנפט העולמי, דהיינו, אם היום יש 5 אוניות שמובילות מנפט באילת, בעקבות ההסכם ההיסטורי הזה, יהיו 70, אנחנו נעביר, מתחת לרגליים שלנו יזרום נפט, מעל הראש שלנו יזרום נפט, בנמל על האלמוגים יזרום נפט,
הפכנו לשפדן של האמירויות.
כן, לשפדן בדיוק, הפח השפעה של האמירויות, ואנחנו מקבלים על זה כסף. אז תודה רבה, לא רוצים את הכסף שלכם, תודה רבה גם על העסקה הזאת, לא רוצים גם אותה.
מצד האיוולת הכלכלית 2021, המקום הראשון.
את יודעת, את יודעת שאני בא מהספורט, ואצלי כללי המשחק הם אפילו לא המלצה. אז את חושבת שאת כל אלה אני אתן עבלות כלכליות? לא. אני, גם יש קשר כלכלי, אבל בעיניי, שיא האיוולת של 2021 זה לאיים על איראן בתקיפה ולספר איך חיסלנו את פריזדה. זה הטמטום הכי גדול שיכול להיות.
אנחנו עושים, עוד לא עושים, והולכים לספר לחבר'ה.
ואת תגידי לי שיש לך יותר מזה.
האמת, כמובן שאני הולכת לכלכלה, הרי אני אעזוב אותי איראן, מה אני מבינה? אתה יודע, אני לא סדצקי. אז אני נותנת באמת, במצד האיוולת, את המקום הראשון, גבירותיי ורבותיי, לצרכן הישראלי, קבלו אותו במחיאות כפיים!
וואלה, אני...
כמה אידיוטים אנחנו יכולים להיות!
הובסתי.
כן, אנחנו יכולים להיות עוד טיפה יותר אידיוטים ממה שאנחנו עכשיו, כי הנה...
תשלמו.
חברים, הנה אוסם מעלה לנו מחירים. מקדונלדס מעלים לכם, לנו מחירים. מעלים לנו את מחירי החשמל, מעלים לנו את מחירי החלב, עוד מעט יעלו לנו את מחירי הלחם. ואנחנו נסתער על הסופרים, ונקנה, ונכניס לתוך הסלים,
ותכף נדבר עם מגדל תוצדה.
כן, ונלך לפקוט. אז זה היה, גבירותיי ורבותיי, מצעד האיוולת 2021. כן, אנחנו רוצים לארח עכשיו כאן שניים, אחרי שהתפוצץ המסע ומתן בין שר החקלאות פורר למגדלי התרנגולות.
אני מעריך שלא היה סיכוי מלכתחילה להגיע להידברות. כל אחד רואה שם מציאות שונה, ובוא נראה איפה...
אז זהו, אז אנחנו נתחיל, אנחנו נפתח עם יואב כהן, יושב ראש אגודה חקלאית ממושב נטועה. שלום, שלום.
שלום ליאת, שלום אריה.
שלום.
אז ככה. אני רוצה לחמם אותך, מה אכפת לי יואב, נכון? ככה שתעלה, שכבר תדבר, אז תהיה כולך טעון. מה שקורה זה ככה, יש שני פלגים במגדלים, פלג א' ופלג ב'. פלג א' כמעט הגיע להסכם, אוקיי? עם משרד החקלאות. אך פלג ב' התבאס שפלג א' כמעט הגיע להסכם, אז הוא פוצץ את זה. אבל מה קורה בפועל? החקלאים לא רוצים שיזיזו את הביצה שלהם. זאת אומרת, במקום שיבואו ויגידו, בואו, המדינה משפצת את הלולים שלנו על חשבונה, היא הולכת להשקיע בנו כסף, הלולים שלנו יותר טובים, הסחורה לא תהיה נגועה חס ושלום בסלמונלה, שפעת, העופות וכל מיני מראים בשיט שכאלה.
את בטוחה שהממשלה כן, באמת הולכת להשקיע כן, בלולים?
כן, כן, ביררתי. והחקלאים המגובים על ידי הפוליטיקאים, לא יקירי, הפוליטיקאים הם okay. אלה שמנהיגים את, ה, את, ה, את המרד הזה נגד הרפורמה, ואתה יודע למה? כי הם לא שומרים על החקלאים החלשים, שמתים שתהיה רפורמה, שמתים לגדל ביצים, שמתים שישפו אותם, כן?
די, היית כבר הטובה, את השופטת והתליינית.
כן, יש לי כל כך הרבה מה להגיד על זה, סליחה,
יואב. אולי ניתן לה
נשאר. לא רוצה לתת לו לדבר. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד, זה הדבר האחרון שאני רוצה להגיד, שכל הפונקציונרים והפוליטיקאים משרתים את אלה שמתאמרים בכם, ואת אלה שהם קבלים לעיני הקולות שלהם, ובזה סיימתי דברי תודה.
תגובתך.
אני יכול לענות?
כן, תנסה, אתה יודע.
כל הכל אתה אמרת שיש שני קבוצות, לאיזה קבוצה אני שייך? את זה אני לא הבנתי, כי אני לא יודע על שני קבוצות. אני כן במגדלים הקטנים, אבל אני לא יודע לאיזה קבוצה אני שייך, כי אני לא יודע על שני קבוצות.
אוקיי.
ולא יודעת, יש סוג של מניפולציה שעושים.
אז בוא תסביר.
דבר שני, את דיברת פה על כל מיני השקעות שהמדינה רוצה להשקיע, אבל רפורמות שצריכות להתקיים. אז אני לא יודע כמה בקיאה בנושא, אנחנו כן רוצים לצאת לרפורמה, ואנחנו כן רוצים ללולים מסודרים, הן מבחינת השירותים הווטרינריים, והן מבחינת צער בעלי חיים, לרפורמה בענף ההטלה, כבר חתמנו על זה ב-2018, שיגרת של השירותים הווטרינריים שיצא ב...
ולמה זה לא קרה?
שאנחנו התחילו, משרד החקלאות, משרד האוצר, הקצה 50 מיליון שקל לטובת העניין, בטובת הכשרת אזורי גידול. עשו לנו טבעות לאזורי גידול היום, אנחנו נמצאים במדינה מסודרת. צריך לעשות טבע, ואז עושים תוכניות בנייה, ואנחנו, למשל, לצורך העניין, מושב נטוע, מושב שאני גר בו. הוא נמצא עכשיו בתהליך לקראת סוף קבלת יותר בנייה. ללולים, לחוות לולים.
לא הבנתי מה הבעיה, אין מספיק כסף?
לא, יש, משרד האוצר הקצה למשרד החקלאות בשנת 2019, 50 מיליון שקל ל-24 אזורי גידול, שזה לא מספיק, אבל זה התחלה.
אוקיי.
ל-24 אזורי גידול, לפתח 24 אזורי גידול, אני מדבר על פיתוח שזה רק לעשות תוכניות, לעשות טבעות ולעשות תשתיות. זאת אומרת, לכן תשתית לבניית לולים.
אז מה הבעיה? אני לא מבינה, מה הבעיה?
אין שום בעיה, אנחנו חתמנו על זה וחתמנו גם כתבי התחייבות למשרד החקלאות. יש כתבי התחייבות של כמעט כל המושבים.
אז אני אשאל אותך.
נמצאים במשרד החקלאות.
אז אני אשאל אותך.
רק אני אסיים, את רשות התכנון במשרד החקלאות, תמצאי שם את כתבי התחייבות שלנו חתומים.
יואב, עד עכשיו, 100%, עד עכשיו אף מאזין לא הבין על מה מדברים, אני רוצה להבין דבר פשוט. שר החקלאות עכשיו, הוא רוצה לפתוח תחרות, אני מבין שיש השקעות גדולות צריך לעשות בלולים כדי שיהיו מודרניים, הוא רוצה להעלות את המכסה, לכל אחד יש, נכון, יש לכם מכסת גידול? יפה, הוא רוצה להעלות את המכסה ב-25%, המגדלים מתנגדים, למה?
יש צריכה, במדינת ישראל צורכת כמות מסוימת של ביצים, יש צריכה. הצריכה היום במדינת ישראל היא 2.3 מיליארד ביצים בשנה. אתה תעלה ב-25%, תיצור פה הצפה. מה יהיה עם הביצים האלה?
אתה דואג לביצים? נעשה מהם חביתות.
המחיר
יהיה. פשוט יעלו פחות.
אני דואג לזה שברגע שתציף את השוק בביצים, אף אחד לא יקנה את הביצים שלנו.
למה לא יקנו? היום אנחנו צריכים לייבא מטורקיה, כי במרגליות יש שם שפעת העופות, והיום בעוד מושב יש שפעת העופות, למה אנחנו צריכים לייבא מטורקיה?
ליאת, הביאו מטורקיה גם לפני שפעת העופות.
יפה מאוד, מביאים מטורקיה כבר שנים, גם מאוקראינה. יש פעמיים בשנה פיק במדינת ישראל שמייבאים ביצים. זה לפני ראש השנה ולפני פסח.
אז מה הבעיה? תגדלו אתם, למה אני צריכה לשלם לטורקים?
כי אנחנו לא יכולים, כי יש רק פעמיים בשנה שיש חוסר במדינת ישראל, זה בחגים המשמעותיים, זה ראש השנה וסוכות ופסח. כל שאר השנה אנחנו מיוצבים. אם אנחנו נצטרך לייצר כזאת כמות של ביצים, אנחנו נהיה מוצפים כל השנה. אז לפיק הזה משרד החקלאות יודע כבר לאורך שנים להביא ביצים, וזה בסדר. אבל ברגע שאתם תציפו פה את השוק בביצים, אף אחד לא יקנה מאיתנו את הביצים. ברגע שלא יקנו מאיתנו את הביצים, אין לנו פה זכות קיום.
המכסות שלך? המכסות שאתה מגדל הן שלך?
המכסה האישית שלנו.
אוקיי, אתה מוכר מכסות גם?
אני לא.
אתה מכיר עם חקלאים אחרים שמוכרים מכסות?
אני מכיר חקלאים
מרכז. אוקיי, זה ביזנס? אז למה מוכרים מכסות? אני לא צריך למכור מכסות.
כי מוכרים מכסות גם בחלב וגם במוניות, ברישיון של מוניות.
יפה מאוד, ואני חושבת שזה פסול בכל המקומות האלה. זה לא ביזנס.
אני גם מסכים איתך, אני חושב שמי שלא רוצה להשתמש במכסה, זה מכסת ייצור לפרנסה, שיחזיר אותה למדינה, והמדינה תיתן אותה למי שצריך. אני מסכים איתך בזה.
מה תפקידה, תגיד, מה תפקידה של מועצת הלול בכל העניין?
מועצת הלול עלול לסוג של רגולטור בכל הנושא הזה. אם פקחת לצורך העניין, היום אני מקבל עופות ללול שלי, מגיע פקח ממועצת הלול, עומד בכניסה ללול, ורואה כמה עופות נכנסות לי ללול שלא חרקתי, מכמות המטילות, זה אחד הדברים שמפתחים עליהם.
יואב כהן, יושב ראש אגודה חקלאית מושב נטוע, תודה רבה, וערב טוב לאשר אלבז, מגדל תותי מתלמונד, ומאור, שלום לך יקירי, גילוי נאות מהר, מה העניינים?
בסדר גמור, תודה.
אשתו של אשר היא חברתי הטובה רחל, דש בבית וחיבוק.
אני מבקש מהרגע הזה, אל תתערבי בשיחה. הגילוי נאות לא פותח לך זה.
אני לא ידעתי שהוא עולה, נשבעת לך, ראיתי את זה רק כשראינו את הלינה.
אבל עכשיו, כשאת יודעת שהוא...
נו, קח את זה כבר נודניק, יאללה, תיקח.
ארי מקנה,
ארי מקנה. אשר, תקשיב. הפער התיווך הוא רעה חולה בכלכלה הישראלית.
נכון.
קיבלתם הזדמנות, אמרו לכם יאללה, תמכרו ישירות, אתם מעמידים בסטה בזה, בואו כל העיר בא לקנות אצלכם, הבת שלי קונה בשדה כזה, ואז התות עולה 50 שקל, תגיד, אתם לא מכניסים לעצמכם גול עצמי?
50 שקל למה?
לכלום. לכלום.
אני לא יודע איפה הילדה שלך קונה.
תקנה אצלה של יותר זול.
אצלי, רוב תושבי תלמונד קונים אצלי.
כמה?
והסביבה. ואצלי עולה 35 שקל לקילו.
זה מחיר הוגן?
זה שני סלסלות של חצי קילו.
זה מחיר הוגן?
זה מחיר הוגן מאוד לתקופה הזו, שאנחנו בחוסר תות, ואנחנו בסילבסטר, הצריכה גדלה.
למה אתם בחוסר?
כל שנה בסילבסטר כולם רוצים תות. ונכנס הקור השנה בתקופה הזאת, ויש חוסר תות, וזה התוצאה של מחיר גבוה.
שמע.
עם כל זה, אני עוד בין כולם שמוכר ב-35 שקלים לקילו תות.
זאת אומרת?
16.5, 17, בקושי 17, אני מוכר באמת ב-16 ו-60 אגורות לצלצלת תות.
בוא נודה על האמת. התות מתייקר כשצריכים אותו, והענבים פתאום בקיץ בשמיים, ויש מגפה של עופות כשרוצים ביצים.
ויש מגפה של עופות כשרוצים פולקה לפסח.
נכון.
כן, אבל בתות זה בעיה, כי אם קר, אז יש פחות יבול, כי התות לא מתאדם, הוא נשאר ירוק על השתיל.
בקיצור, אין לך טענות, זה מחיר הוגן, אני מקווה.
אני חושב שזה מחיר הוגן. כשאתה הולך לרשתות, אז נכון, אז הרשתות גובות אחוז גבוה בירקות, מה שהם לא מרוויחים בשום מוצר, בכל מה שהם מוכרים שם, כמעט בשום מוצר הם לא מרוויחים מה שמרוויחים בפירות וירקות.
ואתה יודע למה?
בכמה אתה, רגע, בכמה אתה מוכר, אתה מוכר לרשתות?
אני לא מוכר לרשתות, אבל...
בכמה מוכרים להם?
הם מוכרים להם בסביבות 40 שקל לקילו.
והרשתות בכמה מוכרים?
ב-60 שקלים.
אני יודע שגם על זה יש להגיד, אבל זהו, תודה. אמרו לנו להגיד תודה, אשר, תודה רבה, דש בבית.
תודה, בהצלחה, תרוויח, תהיה בריא.
ביי ביי. מכיוון שענייני הדואר מאוד הטרידו היום את מנוחתו של אריה, ואנחנו נעשה כל דבר כדי שהוא יצא מפה מבסוט,
אז תקשיבי.
כן, דבר, נו יאללה, תפרוק.
אני גר ברמת אפעל, ויש לנו סניף דואר נהדר במקום. הלכו בדואר, דואר ישראל, והתייעלו. מה זה התייעלו? סגרו את כל הסניפים בבני ברק וקריית אונו, חוץ מסניף אחד מרכזי. עכשיו, עברו גם לדיגיטל. אתה רוצה דואר? תזמין תור בדיגיטל.
אבל אין תורות.
רגע, למה? מכיוון שכל תושבי בני ברק וקריית אונו מזמינים תורות ברמת אפעל, הם גם לא באים, מכיוון שאי אפשר גם להזמין תור, כי כולם מחכים בתור, בסוף עומד הסניף כמעט ריק, כי אי אפשר להזמין תור, ואני, שגר 100 מטר, אין לי דואר.
לירן אביסר בן חורי, מנכלית משרד התקשורת, אנה תשובתך המנומקת לאריה, מה עושים?
ערב טוב אריה, אני מרגישה בשגרת היום מה שנקרא, בשנה האחרונה משרד התקשורת היה במאמץ מאוד גדול בלהביא לישראל בקצב מהיר את האינטרנט המהיר, הגענו לרגע שאנחנו נזקקים להידרש לסוגיית שוק הדואר, שוק הדואר סובל מהרבה אתגרים וביניהם מה ששמענו עכשיו ככה בתיאורים של אריה, אתגרים מאוד גדולים בעולם השירות, אנחנו רואים את זה גם בעיכובים, גם בתורים, בהמתנות, במענה, זה אתגר אחד. צריך להבין שהאתגר הזה יושב על שינויים מאוד מאוד גדולים בשוק הדואר. המכתבים הולכים ונעלמים, החבילות הולכות ועולות.
רגע, רגע, ואנחנו... סליחה.
כן.
אני חושב לרגע שאני מדבר עם מנכ"לית הדואר, הלו, את הבעיות אני מכיר, תני לי פתרונות.
אז קדימה, הגענו לפתרונות, הקפצת אותי יפה, תראו. חברת דואר ישראל, חברה ממשלתית. חברה ממשלתית סובלת מהתחלואים שסובלות ממנה חברות ממשלתיות. אנחנו מדברים על חברות עתירות כוח אדם, עם בעיות יעילות מאוד קשות, עם קושי בגמישות ובלהתאים את עצמה לתנאים המשתנים ולטכנולוגיה המשתנה. לכן ולשם כך נדמה לי שהתכנסנו. החליט משרד התקשורת שהדבר הזה, ביחד עם משרד האוצר אגב כמובן, שהדבר הזה צריך לקבל פתרון שהוא לא פאצ'ים, לא טלאים, אחת ולתמיד, והתקבלה החלטה השבוע על ידי שני השרים שאנחנו הולכים להפרטה מלאה של דואר ישראל.
מתי?
ההחלטה התקבלה כבר השבוע, ואנחנו מפה עכשיו הולכים דבר ראשון לתהליך של הנפקה של חלק של 40% מהדואר שעליו הוסכם כבר עם העובדים, ומתחילים את עבודת המטה להנפקה.
כן, אוי,
נראה לי אנחנו חושבים שהתוצאה של הדבר הזה תהיה תחרות, במיוחד בשוק החבילות וגם בשוק המכתבים והשירותים הדואריים. אנחנו נקווה לשירות הרבה יותר טוב. איפה שיש תחרות יש שירות, אנחנו רואים את זה בשוק הטלקום.
מנכ"לית משרד התקשורת, לירן אביסר בן חורין.
אנחנו מחזקים את ידיי.
כן, מחזקים את ידיי. אחר כך אנחנו רוצים לדעת מתי זה יקרה. כי אם את קודם כל מנפיקה 40% ואחר כך את צריכה לאשר את זה וההנפקה תצא לדרך, ואז יאשרו את ההנפקה ואז יהיה פה עוד 20 דקות.
ככה זה.
10 שנים, okay, מתי?
אז כך, חברים, תראו, קודם כל, אנחנו מקווים שנצליח לעשות בשוק הדואר את מה שהצלחנו לעשות בשנה, שנה וחצי האחרונות בשוק האינטרנט המהיר, וזה לפתוח פקק ולעבוד מהר. אנחנו חושבים שיש ממשלה טובה וצוות טוב.
מתי? לוז?
ההנפקה, אני אומרת כך, החלק הראשון שאנחנו מדברים עליו של הנפקת אחוזים גבוהים בשאיפה בחברת הדואר, תצא לדרך ממש בקרוב. ממש בקרוב, זה אני מדברת בעניין של ימים, ההחלטה הזאת סך הכל היא כבר קיימת, היא הוסכמה עם העובדים ואנחנו מוציאים אותה לפועל. אנחנו מדברים על תקופה של חודשים עד שנה. במקביל לדבר הזה ולא בשלבים, אנחנו נתחיל לעבוד ביחד עם עובדי הדואר ולקבל את כל ההחלטות okay. שדרושות למחירה פרטית. זאת אומרת שאנחנו מתכנסים למאמץ מרוכז, הצודקת, הוא לא לוקח יומיים ושלושה, אבל אנחנו לא מדברים על שנים, אנחנו מדברים על מאמץ מרוכז, שאנחנו נראה את התוצאות שלו בשאיפה, okay. בתוך שנה או השנתיים
הקרובות. עוד, כן, אני רוצה עוד נושא אחד להספיק, כן. נורא חשוב. יאללה. דיברנו על יוקר המחיה. לי יש איזו תחושה נבואית שחברות הסלולר הולכות לעלות מחירים. מה תעשו?
שוק הסלולר בישראל הוא מהשווקים הכי תחרותיים שיש בכלל. שירותי התקשורת בישראל הם נמוכים ב-30% מה-OECD. אני לא חושבת שיש עוד תחום שירותים בישראל שעומד ברפים האלה. ככל שאנחנו נראה שיש שינוי משמעותי בשוק הסלולר, אנחנו נפעיל את הכלים הרגולטוריים שעומדים לרשותנו. יש לנו מגוון כלים ושיפעלנו אותם בעבר בתחרות. התחרות בשוק הסלולר לא נולדה מעצמה, נכון? היא נולדה מהתערבות רגולטורית.
מחר מודיעות לכם שלוש חברות שמעלות מחיר.
אני אומר, יש מגוון. א', לא כל העלאת מחיר בכל הקשר היא דורשת תערבות רגולטורית. אבל אם שוק הסלולר או שווקים אחרים מגיעים למחירים בלתי סבירים ביחס לעלות, אז יש הרבה דרכים. יש דרכים להכניס שחקנים, יש אפילו דרכים יותר קיצוניות. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל עשינו התערבות שאנחנו לא נוטים לעשות אותה בשוק הטלפוניה הקווית, והורדנו את תעריף הטלפון הקווי, שיש לה עדיין 1.4 מיליון מנויים. היום חתם על זה השר, אנחנו מדברים על ירידה של 44% בשוק הטלפון הקווי.
כן, אני חושבת שכן, מעטים נראה לי מהתושבי ישראל. לירן אביסר בן חורין, נגמר לנו הזמן, מנכ"לית משרד התקשורת, מודים לך מאוד.
תודה רבה,
ערב טוב. אנחנו יוצאים לפרסומות. ואנחנו מיד פונים לירון פרידמן, ראש דסק מניות בבנק הפועלים, לעשות לנו סיכום בורסה. סע ירון.
אהלן חברים.
אהלן, אהלן.
תגידו, אתם רוצים לשחק משחק קטן לסוף השנה?
אין לנו זמן, אבל נשחק.
אבל בוא בכל זאת, ארי, מה המדד שעלה הכי הרבה השנה? מהמדדים המערבים.
בטוח, זה שלא השקעתי בו.
בורסה בתל אביב, חברים, 31%, תל אביב 125%. ה-S&P רק 27%, אבל יש לו עוד יום שלם לסגור את הפער.
וואו. תגיד, איך אתה מסכם את השנה?
אני חושב שאתה הייתה שנה מאוד מאוד מעניינת, או כמו שאמרתי בקודם למעלי, אני מקווה ששנה הבאה תהיה קצת יותר משעממת, אבל מבחינת הבורסה, אנחנו רואים שנה מאוד מאוד טובה באמת, רוב האפיקים רשמו עליות ועליות מאוד מאוד יפות. רק כדי להבין, מבחינת המדדים, מדד הבנקים, אני עובד בנק, אני יכול לדבר עליו יותר מדי, אבל הוא רשם את העלייה הכי חדה, כמעט 70%.
אתם מסודרים, יקירים, מה לעשות?
אנחנו נעצור את זה פה. מדד הנפט, ארי, אתה זוכר שפעם נפט היה במחיר שלילי?
מה זה נפט?
61% חברים, והנדלן, כולם אמרו, כן, הם סגורים, המשרדים ננטשים, מדד הנדלן 53% ב-2021.
מה מדד הבכי?
מדד הבכי הוא תמיד גבוה, אריה.
הבנתי.
יש מדד הפחד. ומה עם מדד הפחד? יש גם מדד הפחד.
אז מדד הפחד קצת עולה בתקופה האחרונה, שאני אהיה קצת רציניים. אנחנו רואים באמת עלייה בתחלואה באומיקורן, ואנחנו באמת לא יודעים איך, לאן אנחנו הולכים. אין ספק שאנחנו בגל חמישי, וזה משפיע. אנחנו רואים באמת עלייה במדדי הפחד בכל העולם. אבל אני חייב להגיד שהם לא היסטריים. זאת אומרת, אם היינו בעבר 20%, שזה מאוד גבוה, אנחנו היום סביב 14%. אנחנו קצת חוששים, אבל אני חושב שצריך לקרוא כשאנחנו מבינים, אנחנו תורדים לחיות עם הגלים האלה.
ירון פרידמן, ראש דסק מניות בבנק הפועלים, תודה רבה רבה. אנחנו נפרד.
תודה טובה ומשעממת.
עכשיו, אחרי שהוא ירד מהקו, אני אגיד לך למה אני היסטרי. מכיוון שהבנקים, שעכשיו אפשר לדבר עליהם חופשי, הם הקטינו את מסגרות האשראי ושולחים אנשים לקחת אשראי חוץ בנקאי, ושם חברות האשראי שודדים אותם.
אז זהו, אחרי שגמרנו וכינחנו עם דברי החוכמה מאוד עמוקים של אריה, שהצליח ככה עוד לתת לכם משהו לפני שאנחנו הולכים, אנחנו מאחלים לכם שנה אזרחית טובה, ורוצים להודות לאורחות ולמפיקות מלי בנימינות וליאור שד משפיצר, אחרי על השידור הוא אילי קונפלד, אורחי הדיגיטל בן ארי, שני רומנו ואלון קאט. התוכנית הבאה, 17:00 עם אריאל דד וגיא פלג. תודה רבה אריה.
תודה, ושיזהרו האיראנים, אנחנו בדרך.
כן, שנה מצוינת, נשתמע חמישי הבא, שנה הבאה.